שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את, אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, ואני מזדקנת כל יום.
ואני יעל חביב, מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום אנחנו ככה נרגשות ושמחות, כי יצא לנו, זה התבשל הרבה זמן. אנחנו מארחות את דוקטור עדנה קצנלסון. היי עדנה.
היי.
פסיכולוגית קלינית וגרונטולוגית, מחברת הספר סבאות עכשיו וגמלאית של אוניברסיטת תל אביב, ואנחנו יושבות אצלך בחדר, ואני רואה פה עוד המון ספרים אחרים שכתבת. אז תספרי לנו קצת מי את, מה את, ככה 60 שניות על דוקטור עדנה קצנלסון.
אני עוסקת בשלושה תחומים עיקריים של הפסיכולוגיה. התחום האחד היה כל השנים באוניברסיטה, העבודה האקדמית באוניברסיטה, לימדתי בחוג לפסיכולוגיה, כולל ב-MA בפסיכולוגיה, ובבית ספר לרפואה הרבה מאוד שונים, בחוג לפיזיותרפיה, וזה תחום אחד. התחום השני שאני עוסקת הוא טיפול, בעבר טיפלתי בעיקר בילדים, עם הגיל זה הלך ועלה ליותר, למתבגרים, ואחר כך למבוגרים, ואחר כך לקשישים. והתחום השלישי שאני עוסקת הוא כתיבה, ההנגשה של פסיכולוגיה לקהל הרחב. בעבר עיקר הספרים שלי היו ספרים שעסקו בילדים ובהורות, כמו משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו, הורים וילדים מה שביניהם, דיאלוג עם ילדים, ספר על מתבגרים, חלקם הוצאתי עם פרופסור אמירם רביב, שהיה מרצה שלי באוניברסיטה, ואחר כך קולגה שלי בכתיבת ספרים, והספר שעוסק בגרונטולוגיה, הוא הספר סבאות עכשיו.
מעניין אותי ככה, תוך כדי שאת מדברת, אני חושבת על רצף העיסוק שלה, זאת אומרת, על איזשהו רצף חיים מילדות ועד זקנה. איפה את יותר ממוקדת היום?
אז באמת התחלתי דרכי כפסיכולוגית התפתחותית, שעסקה באמת בילדי גן, בילדים צעירים מאוד, ואחר כך, כשהילדים שלי עצמם גדלו, הייתי פסיכולוגית חינוכית שעסקה בנושאים החינוכיים, ואחר כך המשכתי ועשיתי התמחות בפסיכולוגיה קלינית, והתחלתי לעבוד עם משפחות ועם מבוגרים, וככל שאני עצמי עליתי בגיל, התחלתי להתעניין יותר ויותר גם בגיל השלישי. הייתה לזה עוד סיבה, קולגה שלי באוניברסיטה, פרופסור דוב שמוטקין, הציע לי ללמד במקביל לו קורס במחצית השנייה של החיים. הוא ידע שאני מלמדת את כל מעגל החיים, אז הוא הציע לי שאני אתמקד איתו במחצית השנייה של החיים, ומאוד שמחתי לשותפות הזו. היינו סטודנטים יחד ב-BA וב-MA, והייתי מאוד שמחתי לשותפות איתו. ובעצם אז התחלתי לעסוק יותר במחצית השנייה כולה של החיים, כולל בגרונטולוגיה. והייתה עוד סיבה שהיא סיבה מאוד מעניינת, לגבי הבחירה שלי לכתוב ספר על סבאות. קודם כל, לי עצמי לא היו סבים, וגם לאמירם רביב שכתב איתי, לשנינו לא היו סבים, סיפורי שואה, והחלטנו שאם אנחנו, אין לנו מודל ללמוד על סבים, אז אנחנו נלמד מניסיון של אנשים אחרים, ממחקרים של אנשים אחרים. זה הייתה איזושהי סיבה, ככה, זה היה איזה הסבר עקרוני, אבל היה גם הסבר יותר קונקרטי. והוא, יום אחד עברתי בסטימצקי ודבדפתי בספרים חדשים שהופיעו, וראיתי ספר שעוסק בסבים, שנקרא להיות סבא ולהיות סבתא. דבדפתי וראיתי שיש שם פרק שנקרא פינוק אינו אהבה. וזה פרק שיש לי בספר שנקרא משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו, שכתבתי עם פרופסור אביב, ודבדפתי בפרק הזה וראיתי שהוא לקוח מילה במילה מהפרק שלנו, שנקרא פינוק אינו אהבה. זאת אומרת, לקחו מספר פינוק אינו אהבה להורים, וכל אמא שינו לסבתא, כל אבא שינו לסבא, פרק ארוך מאוד, והפרק הזה היה בפינוק אינו אבא, שמיועד לסבים. הזדעזעתי, כי פינוק הוא בדיוק המקום שבו יש שוני מהותי בין הורים לסבים. אם יש שוני מאוד בסיסי ביחסי הורים וסבים עם הילדים, זה הפרק הזה, מה שמותר לסבים, לא באופן גורף, אבל הרבה יותר, פחות מותר להורים שהעניין החינוכי הוא על הכתפיים שלהם ובאחריות שלהם. ואז החלטנו שאם זה הספר שקוראים הסבים בישראל, אנחנו חייבים לשנות את הדבר הזה, ועבדנו על הספר סבאות עכשיו, שבאמת אני שומעת כל הזמן שיש לו הרבה מאוד קוראים, ויש לנו תחושה של שלח לחמך על פני המים בהיבט של הספר הזה.
אז מעבר למה שאמרת באמת, שהסבים באמת אלה הם מי שצריכים לפנק, ואני לגמרי מסכימה עם זה ותומכת בכך, מה היה מיוחד, או מה הבשורה שלמדתם עיקר מתוך מהעבודה על הספר הזה?
אני חושבת שהדברים החשובים ביותר שלמדנו, זה קודם כל החלק של יחסי סבים עם הילדים שלהם, שהם אלה שעשו אותם לסבא וסבתא, איך מתמודדים עם מצבים שבהם יש בעיות סביב היחסים האלה, שנובעים מהרבה מאוד סיבות, מצד אחד רצון הסבים לתת יותר ממה שהילדים רוצים, שוני בתפיסה ההורית, בכל זאת הם בדורות מאוד שונים, לפעמים ציפיות מאוד שונות של הילדים לגבי עד כמה הסבים יעזרו להם, ומה הם יכולים לעשות, ורצונם של סבים לפעמים, לפחות חלק מהסבים באופן מאוד לגיטימי, ונתנו לזה הרבה תמיכה, לא לעשות רק מה שמצפים מהם, אלא אם הם רוצים גם לבלות ולחיות, להרשות לעצמם את זה, ולא להיות בעצם הורים במשרה מחודשת. אז כל ההיבטים האלה עסקנו, ואני חושבת שיש בהם מקום מאוד חשוב בספר, ולמדנו גם את זה בעצמנו. אני חושבת שלמדנו גם הרבה לגבי מצבים שבהם יש שני סבים שאחד הרבה יותר רוצה להיות מעורב עם הילדים, והסבא השני לא רוצה להיות מעורב או פחות מעורב, הוא לא רוצה ללכת פעמיים שלוש בשבוע, לקחת את הילדים מהגן או לעזור להם בשיעורים, או ללמד אותם חשבון אם קשה להם, הוא רוצה לנסוע ולבזבז את ירושת הילדים, ולבלות את שארית חייו, בוא נאמר, בבילוי ובנסיעה בעולם ולפגוש חברים, איך מצליחים לאזן בין סבים שונים באותה משפחה, שלכל אחד יש מוטיבציה אחרת לגבי אופי הקשר עם הנכדים. האחד רוצה לתת הרבה עזרה כלכלית, השני רוצה הרבה פחות לתת עזרה כלכלית. הוא טוען שהוא לא קיבל בעבר עזרה כלכלית, ושהוא השקיע בילדים מספיק כשהם היו צעירים. גם בנושא הזה יכול להיות פער גדול. וגם אני חושבת למדנו, אנחנו גם הרבה, לגבי הנושא של משפחות שונות של סבים. משפחות שונות של סבים יכולות להיות בפער מאוד מאוד גדול ביניהם. משפחה אחת מאוד מעורבת ומשפחה אחת הרבה פחות, משפחה אחת מאוד עמידה ומשפחה שנייה עם הרבה פחות יכולות כלכליות, משפחה אחת חילונית ומשפחה אחת יותר מסורתית או דתית, משפחה שגרה קרוב ומשפחה שגרה הרבה יותר רחוק, כולל אפילו בחול, והיכולת שלהם להיפגש עם הנכדים ולעזור היא מצומצמת יותר. איך מצליחים להתמודד עם פערים כאלה? הרי משפחות הסבים זה לא מבחירה, מישהו החליט בשבילם להתחתן ועשה אותם שותפים למשפחה חדשה ולילדים שהם הנכדים של שני הצדדים, ואיך מסתדרים עם פערים כל כך גדולים. אלה הם ככה כמה דוגמאות של הספר.
זה מדהים, כי אני לכאורה מכירה את התחום הזה, אני פוגשת אותו, אני עובדת בו, ופתאום כשאת פורטת את כל את השוני, איך כל משפחה בעצם יש לה את ההרכב הייחודי שלה, אני אומרת, זה חתיכת תפקיד, עדנה, כאילו, כולם חושבים שזה פן, 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 אבל מה שאת בעצם אומרת פה, ואת שמה על השולחן, זה שנייה, יש פה גם אחריות, גם פן, גם בעצם איזושהי רגע התמודדות עם סיטואציה שיכולה ועשויה להיות מורכבת, ואפילו להשפיע על תוך התא הזוגי של סבא וסבתא. זה מרתק בעיניי.
זה מרתק, זה מאתגר, ובקליניקה אני באמת שומעת הרבה מאוד מצבים שבהם יש בעיה ביחסים או בין המשפחות, או בין החתן עם ההורים של הכלה, או בין ההורים של הכלה לחתן, ואנחנו מכירים את המושג סינדרום החמות, סינדרום החותנת, שם הרבה פעמים מאוד קשה להתמודד, ובקליניקה אתה שומע באמת הרבה מאוד תלונות, אלה מאוד עשירים ויכולים לתת בלי סוף. אני לדוגמה לא יכול, גם אם הייתי רוצה, אני לא יכול. איך אני לא אצור מצב שהילדים יעדיפו תמיד את הסבים, ששם יש בריכה בחצר, ששם אפשר לנסוע איתם לחול ולבלות, לנסוע איתם לבתי מלון בראש השנה ובפסח, ואנחנו לא יכולים. מה אנחנו יכולים לתת בשביל עדיין להיות סבים משמעותיים? אנחנו לא רוצים לאבד את החוויה הזאת של נכדים ששמחים לבוא לסבים. אנחנו לא רוצים שזה תהיה מצוות אנשים מלומדה רק שיבואו אלינו, כי צריך לסמן וי, וכי הבן או הבת שלנו אומרים, לא, צריך ללכת גם לסבים האלה. מה אנחנו עושים בשביל לא להרגיש שמצבנו פחות טוב? זה לדוגמה אתגר מאוד מאוד גדול.
ומה את יכולה לתת כהמלצה לא גורפת, נאמר, אבל איזשהו כיוון, מחשבה כללי, לאנשים שבהתלבטויות האלה, שבאמת נתקלים בדילמות האלה?
אני רוצה להוסיף לשאלה של דנה, אם אפשר לעשות הכנה מוקדמת. זאת אומרת, יש לנו איזשהו תהליך הכנה ללהיות הורים, אנחנו לומדים את זה, אנחנו קוראים את זה, אנחנו משתוקקים לזה, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לעשות איזשהו תהליך עוד לפני שיש לנו ילד. השאלה אם גם סבא וסבתא יכולים לעשות איזשהו תהליך מקדים, באמת בשביל לקבל את ההמלצות שדנה שאלה לגביהן.
אני חושבת שכן, אני מאוד מאמינה בטיפול מונע, אני מאמינה בטיפול מונע בתחום הרפואי מאוד, ואני מאמינה בטיפול מונע גם בתחום הזה. בהחלט סדנאות והרצאות וספרים וקבוצות תמיכה, לא רק שיש בעיות, אלא גם כאלה של הכנה, כדי שהציפיות תהיינה ריאליות, כדי שלא נפנטז באמת על סבאות מושלמת, כמו שיש פנטזיות על הורות מושלמת, על אימהות מושלמת, על אבהות מושלמים, עד לראות את האתגרים, ובאמת גם אם יש חששות קונקרטיים של משפחה דתייה יותר מול לא דתייה, של משפחה עמידה, כמו שאמרנו, מול פחות עמידה, של משפחה שמוכנה להיות מעורבת מאוד מול משפחה שרוצה לשמור יותר על גבולות, איך בכל זאת יוצרים מצב שזה לא יתפרש בצורה לא נכונה, גם בעיני הילדים, וגם שהציפיות של הילדים מהסבים, הרבה פעמים שם הנפילה מאוד גדולה. יש ציפייה למשהו אחר, והרבה פעמים צריך לברר את הציפייה למשהו אחר, לפני שבמציאות מתברר שיש פער מאוד גדול, והציפייה יכולה להיות גם שונה בין הגבר לאישה. למשל, האישה מצפה הרבה יותר, נניח להרבה יותר עזרה, והגבר רוצה פחות מעורבות של משפחות המוצא, אולי של אשתו יותר פחות, אולי שלו יותר, אבל אולי לא. וזה גם יכול להיות הפוך, שהגבר רוצה הרבה יותר עזרה מאימא שלו, והאישה, אשתו, רוצה יותר עזרה מההורים שלה, ולא מההורים שלו. בעיקר אם קיים פער חינוכי מאוד גדול, כמה, איך שמים גבולות, מה הציפיות מהילדים, כמה מרחק בין מבוגרים לבין ילדים, מהם הערכים החשובים ביותר. כל השאלות האלה יכולות להיות שאלות מאוד קשות, ואני כן בהחלט חושבת שטיפול מונע ולמידה לא רק, גם מאנשי מקצוע כמובן, אבל גם מאנשים שיש להם ניסיון, אנחנו כמו בכל תחום, יכולים ללמוד אחד מהשני הרבה מאוד, אז במין סדנאות כאלה או קבוצות, בהחלט יכולה להיות למידה מאוד מאוד משמעותית.
אבל אין לנו ממש סדנאות וקבוצות כאלה, זאת אומרת, אני לא מכירה שיש בשונה מקורסים הכנה להורות, עזבו לידה, אבל הורות בכלל, ואולי גם איזושהי הכנה פרטנית, באמת אני לא חושבת שיש לנו בארץ, מודה גם לא חושבת שבעולם אני מכירה, שיש נכונות אפילו ללכת להאמרים, אוקיי, סבא, לכאורה זה לא קורה לך. אוקיי, כי נכון, אמרנו, זה איזשהו תפקיד שבחרו בשבילך, אין לך שום סיי בעניין אם אתה רוצה להפוך להיות באותו זמן לסבא או לא, ויש, אני חושבת, גם נשים, אבל גם גברים, שכשזה קורה להם, הם חווים משבר כלשהו ברמה האישית שלהם, כיוון שהם, זה שם אותם לתפיסתם באיזשהו מקום שהם לא מוכנים לכך, הם לא ערוכים לכך, וזה יכול להיות באמת משבר רגשי, אישי עבורם, מעבר לעניין המשפחתי, אבל אנשים לא ממש מוכנים להגיד, אוקיי, אני הולך להיות סבא או סבתא, וכדאי שאני אתכונן לעניין. רוב האנשים אומרים, טוב, נו, מה שיהיה, יהיה בסדר.
אני מסכימה, אני מסכימה שפה ושם אני מזמינים אותי כן להרצאות, אני זוכרת שברמת השרון הרציתי איזה 4 מפגשים לסבים, אני לא יודעת, אולי חלקם גם היו מנוסים, אולי לא כאלה שרצו איזושהי השערה והכנה, אבל היה קהל מאוד גדול, בעוד כמה מקומות אני זוכרת שהיו הרצאות, אני יודעת שבפתח תקווה, כן יש איזושהי פעילות כזאת, יש לי חברה שכן עושה מין סדנאות כאלה לסבים, שוב אני לא יודעת האם זה יותר סבים עם קשיים או סבים שמראש רוצים להכין את עצמם, ואולי זה מעורב, מאוד לא מספיק, ואני מסכימה שסבאות היא אתגר יותר גדול מאשר נדמה לנו, ובהחלט הכנה יכולה להוריד מאוד את המכשולים או את הנפילות במקומות האלה הלא צפויים. קריאה בספר, למרות שאני מחברת ספרים, קריאה בספר היא טובה, אבל הרבה פעמים היא לא מספיקה. יש חשיבות מאוד גדולה לדיאלוג, ודיאלוג גם בהרצאות בדרך כלל, אין מספיק דיאלוג. דיאלוג יהיה מושג באמת בסדנאות כאלה, בקבוצות, ושם אני בהחלט חושבת יכולה לעשות עבודה טובה מאוד, אז אם אנחנו נהיה איזה טריגר לזה שתהיינה יותר קבוצות כאלה עם הכרה בנושא הזה, אני בהחלט אשמח מאוד. אני הרבה פעמים מטפלת באנשים מבוגרים שיש נתק, שניתקו אותם מהנכדים שלהם. זו תופעה הרבה יותר שכיחה מאשר אנחנו יודעים, והיא כואבת בצורה בלתי רגילה. יש לה סיבות מאוד מגוונות למה יש נתק כזה. זה קודם כל הסיבה הכלכלית היא סיבה מאוד, כ-32 נדמה לי אחוזים מהמשפחות שיש נתק, זה כי ההורים לא מספיק עוזרים כלכלית לילדים שלהם, או לפי דעת אחד הילדים, הבן או בת הזוג לא עוזרים מספיק, וזאת הסיבה לנתק. לעתים זה בגלל כל מיני דברים שקרו בילדות, שילדים זוכרים את הוריהם בצורה מאוד לא טובה, וזאת הסיבה לנתק. לפעמים השקפות עולם שונות, ימין שמאל אפילו, לדוגמה בקצוות, דתיים, לא דתיים, רמת חיים של הסבים שלא מתאימה לילדים, האשמת הילדים בחינוך לא טוב של ילדיהם, שהם לא מכילים אותם ולכן הם רוצים נתק מהסבים, מצבים נפשיים בעייתיים של סבים, לעתים בעקבות גירושים של סבים שמנתקים מאחד ההורים, זה שאשם בגירושים או זה שבגד או זה שעשה משהו שלא נראה לבן או לבת ולכן הוא מנותק. סבים דמנטיים הרבה פעמים שהילדים לא מסוגלים להכיל את הדמנציה ולכן הם גם לא רוצים שהילדים שלהם יחשפו לדברים האלה. זה בשיעורים הרבה יותר גדולים מה שאנחנו יודעים, והיו ניסיונות של הכנסת לטפל בזה, אבל גם זאת שאלה מאוד קשה, אם אפשר להכריח הורים להפגיש את הסבים עם הנכדים, אם הם מאוד לא רוצים, ואיך זה משפיע. איך זה משפיע על הנכדים, שההורים מתנגדים להם, ונניח יהיה חוק שיכפה את זה. אגב, במדינת ישראל, שהייתה הראשונה בעולם, כן יש חקיקה לגבי סבים שקולים. סבים שקולים כן יכולים לפגוש את הנכדים, בהסדרי ראייה אפילו, בניגוד לסבים אחרים שאם הילדים לא רוצים, לא פוגשים את הילדים, כי האפוטרופסות היא רק של ההורים. אני אגיד מילה לגבי סבים שקולים. המושג של סבים שקולים הוא מושג מוכר בישראל אחרי מלחמת יום הכיפורים. היו הרבה אלמנות, שלא המונים, אבל היו מספיק אלמנות שסרבו לקשר עם הורי הבעל שנפל, מכל מיני סיבות. הם לא עזרו מספיק ההורים של הבעל שנפל, הם לא עזרו כלכלית לאלמנה מספיק, הם ביקרו אותה על דרך חינוך הילדים, והם חשבו שהם אלה שיכולים לכוון בשם בנם שאיננו, בשם האבא שאיננו, הם הרגישו שאם היא יוצאת עם בן זוג אחר, אז בן הזוג הזה לא נראה להם, והם אמרו שלא נראה להם, ואם היא התחתנה ויש לה ילד נוסף, הם מפלים לרעה, את הילד הנוסף, ורק מפנקים או מטפלים ומעתירים מתנות על הילד שהוא ילד שאיבד אבא. היו סיבות מגוונות, ומדינת ישראל לא באמת היה קושי לעמוד בפני הלחץ של הסבים האלה שאיבדו את בנם, והנה עכשיו גם לא מאפשרים להם עם הבן או הבת שלו, שהיו בדרך כלל צעירים, להיפגש, וכתוצאה מכך, באמת חוקק חוק, ב-75 אולי, או 76, אני לא זוכרת, אבל זמן לא ארוך אחרי מלחמת יום הכיפורים, חוקק חוק שמקנה לסבים שקולים, כמובן לא רק לסבים שאיבדו ילדים במלחמות, גם כאלה שהילדים מתו ממחלה, מתאונת דרכים או מסיבה אחרת, אתה לא יכול רק לנפגעי מלחמות לחוקק חוק, ובזה מדינת ישראל היא באמת חריגה.
כשאת מדברת, אני חושבת בעצם על המקום הזה, שכשאני הופך להיות סבא וסבתא, אני גם שוב פוגש את המקום ההורי שלי. זאת אומרת, התפקיד ההורי שלי סוחב אותי כל חיי, גם אחרי שאני כבר סבא או סבתא, והרבה מההתנהלות המשפחתית היא נגזרת של אופן ההורות שלי, וגם פה יש התמודדות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת איזשהו סוג של חשבון נפש של איזה הורה הייתי, האם אני היום במרכאות משלם מחיר על ההורות שבחרתי, האם אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שעושים קומפנסציה בסבאות ובסבתאות לעומת ההורות, ההורים שהם היו, אז בעצם תפקיד ההורות, ההורה פה לכאורה נשאר כמו שהוא, ומתווסף לו עוד תפקיד מאוד גדול של להיות סבא וסבתא, אבל הוא מביא איזשהו פן אחר גם בחוויה ההורית וגם בחוויה... וואו, זה נשמע לי פתאום מין קומפלקס כזה שצריך אפילו טיפה לסרטט אותו בשביל לראות אותו ויזואלית כל כך מורכב.
נכון, מחדש כל ההורות שלנו מתעוררת לחיים. עד לכן יש כאלה שזה באמת מרתיע אותם. נניח אמרנו אפילו בין בני זוג זה יכול להיות. מחדש אני לא נכנס לכל החלק ההורי עם כל התביעות שלו המאוד מאוד גדולות ועם האחריות המאוד גדולה. ויש כאלה שמאוד רוצים את החלק הזה, גם כי ההורות היא הייתה מאוד משמעותית בשבילם. והורות כזאת מחדש שהזדמנות לחברות, חוויות הוריות מאוד מאוד מושכת אותן, אז כאן יכול להיות באמת פער גם בין משפחות, אבל גם בתוך אותה משפחה, בתוך הזוגיות. בהחלט הרבה פעמים הורים רוצים לפצות את עצמם, או כי הם היו הורים פחות טובים, או כי לא היה להם זמן להורות, ואנחנו רואים את זה הרבה יותר אצל גברים, שלא בדור ההוא היו פחות מעורבים בחינוך הילדים, נטל הפרנסה היה יותר עליהם, והם פתאום יש להם איזשהו צ'אנס מחודש להורות כזו שהם פספסו, והם בהחלט, זה משמעותי.
זה גם שומר על צעירות,
ועל קשר עם הדור הצעיר, ועל עדכון, ועל לדעת, להכיר את תוכניות הטלוויזיה של הילדים, להכיר את הזמרים שהילדים מכירים, אבל אני רואה גם מצב שהוא כאילו אבסורדי, אבל אנחנו פוגשים אותו בקליניקה, והוא מצב שבו הסבים הם סבים מאוד טובים לילדים, על פניו רוב ההורים, גם אלה שההורים שלהם היו הורים פחות טובים, מאוד טובים, שמחים, מאוד מפרגנים. הנה, עכשיו אני רואה שההורים שלי עושים את העבודה ההורית סבית הרבה יותר טוב ממני, אבל אנחנו מוצאים גם מצב בעייתי שבו אנחנו שומעים, אם היא יכלה להיות אמא כל כך טובה, למה היא הייתה אמא גרועה איתי? הנה אני עכשיו, אז חשבתי תמיד שהיא לא מסוגלת, ואני צריך להשלים עם אי המסוגלות שלה. ופתאום אני רואה שהיא יודעת, והיא יכולה, ויש בה שמחת חיים, והיא מסוגלת להקריא סיפורים, והיא מסוגלת לרוץ בפארק עם הילדים, וכו' וכו'. למה אני לא זכיתי? אז אנחנו גם רואים את זה, אני אתן דוגמה של שיחת טלפון, אישה מבוגרת בטלפון אומרת למי שמדברת איתה, אני מוכרחה לסיים, הנכד שלי מצלצל, הנכד שלי הגיע. והבת שלה אומרת, וגם הבת שלך הגיע. למה זה לא מספיק חשוב בשבילך לסיים את השיחה? אז זו דוגמה של אפילו קנאה ביחס הטוב שמקבלים נכדים, כאשר הילדים מרגישים שהם לא זכו לזה. אבל זה לא המצב השכיח, זה בכל זאת המצב החריג יותר. המצב השכיח יותר הוא מצב שילדים מאוד מאושרים, והם אפילו סולחים להוריהם על הורות פחות טובה, כשהם רואים שהם באמת מפצים אותם, בכך שהם סבים מאוד טובים, ומהבחינה הזו בא לציון גואל.
זה מאוד משמח שאת אומרת שהשכיח זה התיקון, נאמר, של היחסים, כי נשמע לי שבהקשר של הקנאה הסמויה, זה בטח גם מלווה ברגשות אשמה של ההורה, ההורה לנכד, שאומר בעצם למה אני לא יכול לשמוח, וזה לא בסדר, ואני כן צריך זאת אומרת, זה נדבך על נדבך כזה מין מטה של לא בסדר שאני מקנה, אבל אני לא יכול להתגבר על זה. עכשיו, אנחנו מדברות על סבאות כמקשה, ובעצם גם סבאות, כמו תקופת הזקנה, היא פרוסה על פני שנים רבות. אני מתרשמת שיש סבים וסבתות שנוח להם, כיף להם ונעים להם, עם הנכדים והנכדות כשהם צעירים, כשהם תינוקות, כשהם פעוטות, שצריך ללוות לגן, ולכאורה עושים הרבה כיף, יש את העניין החינוכי כמובן, וככל שהילדים והנכדים האלה מתבגרים וגדלים, הנכונות שלהם לעשות את פעילויות כמו שהיה בעבר עם סבא וסבתא הולכת ומשתנה. עכשיו, בוודאי שזה משתנה גם אליי כאימא, אם מדברים איתי היום הרבה פחות מה שדיברו איתי פעם, אבל אני גרה איתם, אני חיה איתם, זה משהו אחר לגמרי. וכן הייתי רוצה שננסה להתייחס קצת לעניין של ילדים כנכדים מתבגרים, האופי היחסים שם משתנה, הסבים אולי והסבתות רוצים יותר, והנכדים כזה, את יודעת, מסתגרים כמו שעושים מתבגרים, והסבים והסבתות לא יודעים איך להתגבר על הפער הזה, ומרגישים שכבר, זה כבר לא מה שהיה פעם, והוא ברח להם, ומה קרה לו, ויש אולי איזה אבל על השינוי הזה בתוך היחסים, שפר הוא לא קשור אליהם, אבל זה לחוות את זה במידה מסוימת מחדש, את ההיפרדות שהייתה גם מהילדים שלהם.
בעצם זה תהליך מקביל שקורה לנו עם הילדים הגדולים יותר, שהחברים הופכים לגורם החשוב ביותר בחייהם, והבילוי עם ההורים, עם הסבים, הופך למשהו הרבה פחות משמעותי. זה תהליך כזה שבעצם דורש מאיתנו הסבים לשנות את הסבות שלנו, שהסבות תהיה מין סוג אחר של סבות, שהיא יותר דיאלוג בגובה העיניים, התעניינות בזמרים שהם אוהבים, נכונות להקשיב לסרטים שהם אוהבים, לגיבורי התרבות שלהם, עם הילדים הקטנים זה פחות, אתה מקריא את ספר הילדים החדש ואתה מכיר אותו. בשביל להכיר את העולם של המתבגרים, אנחנו באמת צריכים הרבה יותר להשקיע, ולהשקיע הרבה פעמים בתחומים שבעינינו הם נוראים. המוזיקה הזאת היא קקפוניה, הספרים הם, מי יכול בכלל לקרוא את הדברים האלה, הסרטים הם לא סרטים שאפשר לתת להם איזשהו ציון בסולם של סרטים סבירים.
פעם איזה סבא אמר לי, לנו, כשאני הייתי ילד, היו לי גיבורי ילדות. אני אומרת, אבל בוא ננסה להתחבר לגיבורי הילדות שיש היום, כי יש הרבה ויש להם הרבה משמעות, גם אם לנו כאנשים מבוגרים זה נראה אולי רק מתוכן. עבורם זה מאוד משמעותי.
ואם אתה רוצה להתקרב למתבגרים, אתה צריך בהחלט לעשות מאמץ שהוא אפילו לפעמים יותר גדול מזה של ההורים, כי להורים יש עוד תחומי השקה אחרים, ולסבים הרבה פעמים אין תחומי השקה אחרים. באים אליהם לארוחת שישי, האם הם ידברו עם בני הנוער על השירים של הזמרת שהם אוהבים, על נועה קירל, או שהם יחזרו לזמרים שהם אוהבים, הם רוצים לדבר על זמרי המאה הקודמת, והמתבגרים לא מכירים את השירים, גם לא מעניין אותם, והם לא יכולים להגיב. נקודה שנייה היא שהרבה פעמים הדאגה של סבים גדולה יותר, אנחנו יודעים את זה לאורך כל הדרך, מהדאגה של הורים. לי כסבתא, הרבה יותר קשה אפילו עם ילדים קטנים ללכת לגן השעשועים מאשר היה לי כאימא, כי אני הרבה יותר חרדה, אני הרבה יותר מודאגת, גם כי אני פחות גמישה ואולי פחות יכולה לטפס מהר על סולם או לרוץ אחרי ילד שרץ פתאום והוא מתקרב לכביש, אני פחות יכולה לבלום אותו. אני נותנת את הדוגמה של קטנים, אבל אני תכף אלך הלאה. גם הפרספקטיבה של החיים נותנת לי אחריות יותר גדולה. שילד נופל ממגלשה, אני כבר ראיתי מספיק מקרים בחיי, איך זה יכול להסתיים ברע. מהבחינה הזו, הסבים הרבה יותר לחוצים בכל מיני מצבים. ועכשיו לגבי גיל ההתבגרות, שהסכנות בו הן מאוד מאוד גדולות, הסכנות של אלכוהול, הסכנות של מין לא מוגן, האלימות המאוד גדולה שקיימת, כל הדברים האלה, הסבים יותר לחוצים, והרבה פעמים הם המזהירים יותר, הם האלה ששמים גבול, כאילו גבולות של מה אפשר בצורה קיצונית יותר, וגם פער הדורות במובן הזה, של אם היום חוזרים, מתבגרים ב-12 בלילה, כשהסבים היו הורים, ילדים לא חזרו בשעות האלה מבילויים, וכל החרדה שלהם היא יותר גדולה, זה בהחלט דורש הרבה יותר השקעה. אבל אני כן רוצה לומר שיש גם מצבים הפוכים, שהסבים הופכים לאלה שמדברים עם המתבגרים בגלוי, שהמתבגרים מספרים להם את האמת ולא להורים, כי הם פחות, זה תלוי כמובן באישיות הסבים, כי הם פחות ביקורתיים, כי הם יותר מקשיבים, ואנחנו אפילו מכירים מצבים של מתבגרים שרבים עם ההורים ועוברים לגור אצל סבים. לא הרבה, זה תמיד מצב מדאיג, זה לא מצב שאנחנו חושבים שהוא מצב טוב, ודאי לא יותר מאשר יום יומיים, אבל יש מצבים שאנחנו ממש רואים שהמתבגר קל לו יותר עם הסבים שלו שמקבלים אותו יותר והם פחות ביקורתיים, והוא אפילו עושה מין קואליציה נגד ההורים. אנחנו מוצאים גם בגיל הזה מין קואליציה נכדים סבים מול ההורים. שני הדורות האלה, למרות פער הדורות, אבל שני אלה מול הכוח החזק יותר של ההורים. אז גם מצבים כאלה אנחנו מכירים, וכמובן הסבים צריכים להיות גמישים דיים בשביל לעשות את הדרך, כדי להיות סבים, הם גם מבוגרים יותר, כשהנכדים גדולים יותר, והם כבר הרבה פעמים גם גמישים פחות, ועם פחות יכולות. זה אחד האתגרים היותר משמעותיים.
אני חושבת שאולי באמת הבסיס פה הוא להבין שזה תפקיד דינמי, זאת אומרת, זה תפקיד שכל הזמן מתפתח, ואני כל הזמן עושה את ההתאמות הנחוצות. אני רוצה להגיד שאני בשנים האחרונות עוסקת הרבה מאוד במשפחות, עם סבים וסבתות שהילדים שלהם חווים גירושים, ובעצם הם נשארו לעמוד בטלטלה מול הנכדים, מול הבן או הבת שלהם שחווה את התהליך הכואב הזה, ובעצם נוצר פה איזשהו מצב, אני תמיד קוראת לזה אי של שפיות. זאת אומרת שסבא וסבתא הם האי של המקום הבטוח והמוגן, ואולי היציב ביותר שכרגע אפשר להעניק לנכד. כמה את פוגשת באמת את
זה? זו דוגמה מאוד מאוד טובה. יש עלייה הרי מאוד גדולה בשיעורי הגירושים היום, וכל המחקרים מראים שהסבים הופכים למקום הזה שמכיל את הנכדים, שעוזר לנכדים, שלא רב על הצ'ופצ'יק של הקומקום, ולא אין איזה מריבות בין עורכי דין, למרות שגם הם כואבים והרבה פעמים כועסים על אחד הצדדים, אבל ברוב המקרים הם מסוגלים להיות באמת גורם יציב, שנותן לילדים תחושה של עקביות, של יציבות. ילדים קטנים בעיקר, יש להם פנטזיה שיזרקו אותם למוסדות אולי, כי ההורים כל כך רבים על כל כך הרבה דברים, הם מפנטזים שמי יודע מה יהיה, ו רק עם הסבים הם יכולים לדבר בגלוי, הם פוחדים אפילו לפתוח את זה מול ההורים, ועם הסבים הם יכולים לדבר בגלוי על הדברים המעיקים והקשים האלה.
שזה גם נכון לגבי יציאה מהארון. אני ככה אומרת את זה במאמר מוסגר, שהרבה פעמים נכדים יוצאים מהארון מול סבא וסבתא ולא מול ההורים.
אני גם על זה אדבר. שנייה, זה תחום שכתבתי מאמר עם ביתי עליו. כן, כן. זה תחום שאני גם עוסקת בו. לגבי סבים וסבתות במצבי גירושים, המחקרים מראים שזה יותר הסבים מצד האימא, שהם אלה הרבה יותר. לא מספרים קטנים, הסבים מצד האימא, כמובן שמבחינתנו כפסיכולוגים היינו רוצים שזה לא יהיה רק, או שזה יהיה גם וגם, כמובן, זה המצב האופטימלי, אבל לצערנו זה יותר הסבים מצד האימא שמתגייסים לעזור, אולי בדור הנוכחי המספרים השתנו, אני מדברת על מחקרים שנעשו במשך שנים, והם בעצם על בסיס נאמר אנשים שלא מתגרשים היום, או לא יתגרשו מחר, אבל בהחלט יש אי שוויון בין המשפחות. לגבי הנושא של הומוסקסואליות, זה נושא שבהחלט הרבה פעמים נכדים מספרים קודם כל לסבים, בגלל העובדה שהם יודעים שהם יכילו יותר, אבל הסיבה שהם יכילו יותר היא מורכבת. קודם כל, הם לא אחראים על הילדים. אף אחד לא יגיד שבגלל משהו בחינוך, בגנטיקה אפשר תמיד להאשים את הצד השני, אז תמיד אפשר להתפטר מהאחריות הגנטית הזאת. זאת סיבה אחת. והסיבה השנייה שהרבה פעמים הם אלה שבאמת מבינים שצפוי מאוד סכנה צפויה מאוד גדולה לילד הזה שלא יקבל תמיכה, למשל שהאבא, אם כן כבר גילו להורים והאבא, אנחנו מוצאים יותר אבות, שוב כאן העניין המגדרי הוא משמעותי, יותר אבות שלא מוכנים לקבל בעיקר את ההומוסקסואליות של הבנים שלהם, ואז יש בעיה עם ההורים, והסבים הם אלה שבאמת מפצים ומקבלים את הילד, ושוב המחקרים מראים שזה יותר סבתות מקבלות את הילד ההומוסקסואל, את הבן ההומוסקסואל, יותר סבתות מקבלות מאשר סבים מקבלים, ויכולים אפילו להיות מצבים שיש כעס מאוד גדול בין ההורים לסבים על זה, שבעיקר האבא לסבא והסבתא, כי נניח האבא לא מקבל את זה, והוא חושב שאם הוא יכעס, ואם הוא ידחוף לטיפולי המרה, או לשינויים, או תנסה בכל זאת גם דברים אחרים, לא ניסית מספיק, הוא חושב שבמצבים האלה, לא יכול להיות שמישהו במשפחה, יתמוך בנכד וייתן לו גב, על משהו שהוא בעיניו, עלול להוביל אותו לחיים מאוד בעייתיים, ואצל אנשים דתיים זה אפילו כאילו לא תקין מבחינת האמונה, ואנחנו מוצאים הרבה פעמים קונפליקטים. אבל נכון, במצבים כאלה, אם דיברנו על זה, אולי נוסיף עוד נקודה, שלסבים יש מקום אחריע של חולי. כשאחד הנכדים חולה, לא, אנחנו לא מדברים על שפעת, אנחנו מדברים על מחלה, שמחלה נניח ממושכת, מסוכנת או כרונית, או פצוע או נפצע קשה, לסבים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב גם בלעזור לילדים שלהם, בטיפול בילד החולה, וגם לעזור בטיפול בילדים הבריאים, כדי שההורים יעזרו לילד החולה. אבל מחקרים מראים שלגבי ילדים נכים, לגבי ילדים עם בעיות שדורשות טיפול מתמשך של אנשי מקצוע, של מוסדות רפואיים, יש לסבים תפקיד מאוד משמעותי, אבל זאת היא נקודה מאוד חשובה בעיניי, לא נותנים להם את המקום. בעיקר הם לא מקבלים את המקום במוסדות הרפואיים. יכולה להיות סבא, יכול להיות סבא, יכולה להיות סבתא, שיושבת חודשים על יד נכד מאושפז בלאוקמיה לדוגמה, אבל הרופאים אומרים שמדברים אך ורק עם ההורים, גם אם ההורים אמרו שמותר, בסדר, צריכה להיות הסכמה הורית, גם אם ההורים אמרו שהסבתא הזאת או הסבא הזה, הם בהחלט מייצגים גם את דעתם, ואפשר למסור להם מידע וכו'. הרבה מאוד פעמים יש התנערות מהסבים, רק ההורים, אנחנו נדבר רק עם ההורים, וההורים לא זמינים נניח, הם עובדים, הם עם הילדים האחרים שלהם, הם פחות ישנם בשעות שהרופאים ישנם, ואני חושבת שזה נושא מאוד מאוד משמעותי, שסבים שבהחלט מצילים את המשפחה הרבה פעמים, כשנולד ילד, או כשנפגע ילד, או שחלה ילד, לא מוכנים לדבר איתם, גם כשיש הסכמה מדעת של ההורים. אם אין הסכמה מדעת, אני מקבלת את זה, למרות שזה אבסורד, שהסבתא תשב חודשים בבית חולים, ואף אחד לא יכול לדבר, כי ההורה לא אישר, אבל זה מצב נאמר שבינה לבינם, אבל לא עם הגורמים הרפואיים, זאת נקודה שהיא בעיניי חשובה מאוד.
מה את חושבת גורם לכך שההסתייגות הזאת מהשיחה, יכול להיות שזה קשור לתפיסות גילניות, שהסבתא היא סקנה, לא מבינה, אי אפשר לסמוך עליה, היא תשכח את הדברים, עד שיכול להיות שזה זה?
אני חושבת שזו דוגמה מאוד טובה לגילנות, מאוד טובה, תפיסה סטריאוטיפית של הסבים, מה הם מבינים, הם לא עדכניים, אין להם בעצם שום אחריות פורמלית, ואי לכך אי אפשר לדבר איתם. אני חושבת שזו דוגמה מאוד מאוד טובה. יש מודעות היום בהוראת הרופאים, כיוון שהייתי כ-40 שנה בבית ספר לרפואה, ולימדתי דורות של רופאים, בהחלט דיברנו על הנושאים האלה של הסטיגמטיזציה של האנשים הקשישים, אבל מהרגע שלמדו עד הרגע שמגיעים לעבודה, לקליניקה ולבתי החולים ולמרפאות, חלק גדול מן הדברים הופכים לדברים שלא זוכרים או לא היו רלוונטיים, וגם המרצה כבר היא כבר קשישה בעצמה, אז מה שהיא אמרה שייך לאיזה מסרים של הדור הישן.
עדנה, את בעצמך סבתא?
אני בעצמי סבתא, לשבעה נכדים כולם בנים,
אז את עומדת בשער?
עוצרת גולים? מתברר שאני צריכה לעמוד בשער, יכולותיי לא מאפשרים לי לעמוד, וכמו שהסברתי, גם החרדה שלי מכל דבר, לא רק לגביי, בעיקר לגביהם, שזה ירוץ לכביש וזה יקבל מכה באיזה מקום. יש לי טווח, הטווח של הנכדים שלי הוא משש עד 18.
שזה גם ספקטרום סבאי נרחב מאוד, וכל אחד באמת יש את הצרכים שלו.
מאוד משמעותי.
מה הפתיע אותך בסבתאות שלך לגבי עצמך?
אני לא יודעת אם הופתעתי, אבל כן בהחלט הייתי בלחץ, כי לא היו לי כאמור סבים, וזה היה התפקיד שהייתי צריכה להמציא, בניגוד להורות, היו לי הורים ויכולתי לומר את זה אני אעשה כמותם, את זה אני אעשה אחרת. פה בכלל זה לא היה, לא היה. היה סבא, לחלק גדול מהילדים לא היה בגיל שלי, זה הכל משפחות ששואה היו, שלא היו להם סבים. הייתה לי חברה אחת מאוד טובה, שהיא עדיין חברתי הטובה, שהיה לה סבא, וממש ראיתי את הסבא הזה כאיזה מודל סבי שלקחתי איתי. והפתיע אותי עד כמה זה מרחיב את הלב, ועד כמה זה נותן סיפוק, ויש לי נכדים באוסטרליה, ביתי היא רופאה בבית החולים לילדים באוסטרליה, רופאת טיפול נמרץ ילדים, והיא נסעה להתמחות לאוסטרליה כרופאת ילדים, ולא שווה, ויש לי נכדים באוסטרליה, והריחוק מהם מאוד, עוד מאוד קשה לי, לא תיארתי לעצמי עד כמה הוא יהיה קשה לי, יש לי בכל זאת 5 נכדים גם בישראל, ועדיין בעיקר הקורונה שלא אפשרה גם את הנסיעה, והמקום הזה שהוא בערך מעבר להרי חושך, ואתה לא יכול כמו ללונדון או לפריז לטוס ליומיים 3, זה קשה מאוד להגיע, הופתעתי עד כמה הם חסרים לי, עד כמה אני מתגעגעת, עד כמה יש לי באמת איזושהי תחושה של מצוקה שאני לא רואה אותם, והמפגש עם הנכדים מבחינתי כל פעם נותן לי המון סיפוק ובאמת המון שמחת חיים, והתחושה שאתה משמעותי, משמעותי לאנשים צעירים, ושאתה בעצם חלק ממשפחה מורחבת, זה כבר לא רק אתה והילדים שלך, זה כבר משפחה מורחבת עם חתני, עם חתן, עם כלה, 2 חתנים וכלה, אבל כמו שאני רואה יחסה איתם טובים, יכול להיות שהם יגידו דבר אחר עליי, אגב, מחקרים מראים שיש פער מאוד גדול בין איך הסבתות, החמות או האימהות של הילדים רואות את, את יחסם של בני הזוג אליהם. זאת אומרת, אנחנו חושבות, אנחנו כסבתות או כאימהות, אימהות של ילדים שיש להם עוד ילדים ויש להם בני זוג, חושבות שאנחנו בסדר עם בני הזוג. רק 25% מהסבתות חושבות שיש להם בעיה עם בני הזוג של ילדיהם. לעומת זה, כשמראיינים את בני הזוג, בעיקר את הנשים, אז 75% חושבות שזה לא בסדר. זאת אומרת, החוסר מודעות, אלה חושבות שזה בסדר, ואלה אומרות לא. אז אני מרגישה שיחסי עם 2 החתנים שלי ועם קלתי טובים, אבל יכול להיות שהם בליבם חושבים דברים אחרים, והמחקר מכין אותי גם לאפשרות כזאת.
אוקיי, עדנה, אז דיברנו הרבה, והיה מאוד מאוד מעניין. עד עכשיו פתח לנו כאילו כיווני מחשבה שלא חשבנו עליהם, כי באמת נראה את סבא, אוקיי, סבתא, זה אחלה. ומסתבר שזה מאוד מאוד מורכב, ולקראת הסוף אנחנו מבקשות מרואיינים שלנו להקריא קטע קצר שקשור באיזשהו אופן בהרגשה שלהם, ונשמח לשמוע מה בחרת.
את הקורס שלי בגרונטולוגיה, במשך כל השנים, הייתי מסיימת בשירה של לאה גולדברג, שירי סוף הדרך. הדרך יפה עד מאוד, אמר הנער. הדרך קשה עד מאוד, אמר האלם. הדרך ארכה עד מאוד, אמר הגבר. ישב הזקן לנוח בצד הדרך. צובעה שקיעה סיבתו בפז ואודם. הדשם מבהיק לרגליו בטל הערב. ציפור אחרונה של יום מעליו מזמרת. התזכור, מה יפתה, מה קשתה, מה ארכה הדרך.
תודה רבה. יופי של סיום, ממש ממש מתאים. היה מאוד מעניין.
תודה לכן.
ולהתראות עד הפעם הבאה. תודה שהזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה. מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס.
אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד או בהרצאה או בקבוצה על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים ובאופן כללי על איך לחיות בטוב בקשרים וביחסים גם בגיל המבוגר.